בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים.
שלום, אולי אני אפתח, שלום,
לא, אריאל. תמיד אני פותחת, אני אומר שלום, ואת אומרת שתמיד אתה פותח. תפתחי.
וואי, בלי שתכננו, יצאה המילה פתיחה הרבה בפתיחה הזאת.
כן.
אז כבר זה היה מרגש כרגע. אז יש לנו אורחת בענייני פתיחות ויחסים ככה מורכבים ומיוחדים, ואנחנו עם מה שעלה בי, מה שלומך?
טוב, תודה, מה שלומכם?
אנחנו מצוין.
גם טוב. תראה, כבר אהבנו, את ראית מה היה פה עכשיו? אתה פותחת.
טוב, רוצים לדבר על זה?
אז מה שעלה בי, אני אציג אותך, ואז אם תרצה להוסיף בשמחה, משה היא מטפלת זוגית בשיטת מובחנות ותקשורת מקרבת, היא מטפלת פרטנית בשיטת EMID, כן, עם העיניים, נכון? מחברת הספר לחיות פתוח, אקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות. יפה.
ודוקטור לגיאוגרפיה.
ודוקטור לגיאוגרפיה.
היום פחות נדבר על גיאוגרפיה.
אבל כבר אני מודרת מההגדרה הזו מערכת יחסים חופשייה. כי אני מרגישה שאני חופשייה במערכת היחסים. אז מה זה אומר? מה זה מערכת יחסים חופשייה? אפשר כבר לצלול להגדרה?
אני אגדיר את זה בתור מערכת שבה בן אדם יכול להיות מישהו. אוקיי? ושהוא מרגיש שהוא הבעלים של עצמו. על כל הרבדים. כאילו, יכול להיות מישהו ברמת הרגשות שלו, הוא הבעלים הבלעדי של המיניות שלו, של עברי המין שלו, של הגוף שלו, של הפנטזיות והמחשבות שלו, של הערכים שלו, ובתוך המערכת הוא פוגש עוד בן אדם חופשי כמוהו. Okay? ונוצר מפגש. אני מסתגלת על מערכות יחסים כמפגש של שני אינדיבידואלים, ולא כאישות בפני עצמה.
יפה.
אז
אבל...
רגע, אתה מרגיש חופשי בזוגיות?
אני מרגיש חופשי, אבל אני גם מרגיש שהנושא הזה... מהזווית שלנו, לא ביצענו מחקר, אבל יותר ויותר באים לפה זוגות שאנחנו מדברים איתם על פתיחת מערכות היחסים. זה נהיה איזה אישיו מאוד פופולרי, משהו שפעם דיברו עליו בחדרי חדרים. אני מניח שהיום גם עצם השיח והפתיחות גורם יותר שזוגות יביאו, ינחיכו את זה בחיים הזוגיים שלהם. אז זהו, אז רמת הפופולריות של זה, לפחות מה שאנחנו חווים אותה, היא מאוד גבוהה. אז אם אנחנו זוג שמתלבט, או אני, יותר מזה, בוא נתחיל מזה שאני פרט בתוך הזוג, שזה מעניין אותי. איך אני יכול להנחיח את זה בצורה בריאה, נכונה, שלא ניפגע מזה?
קודם כל, אני לא חושבת שצריך להבין שאין אופציה שאנשים לא ייפגעו באופן כללי בחיים, וגם בזוגיות. זאת אומרת, הניסיון לא להביא משהו או להביא משהו בצורה מאוד מאוד מרוכחת, כדי שהצד השני לא ייפגע, בעיניי טעות, כן? אם אנחנו רוצים לחיות מערכת יחסים אותנטית. וזה אומר שיכול להיות שמדבשו שאני אביא, בין אם זה פתיחת מערכת, בין אם זה דברים שמעניינים אותי במיניות, או דברים שלא עובדים לי במערכת, בן הזוג שלי ייפגע מזה שאני מביאה את זה.
אוקיי.
או לא יאהב את זה. או יתאכזב. אוקיי?
עדיין אני יכול לבוא ולזרוק לו את זה בתוך כדי יום עבודה, או אני יכול לעשות את זה בצורה שיח, או...
הסכמה.
כן, אז קודם כל אני ממליצה לאנשים קצת טיפה להבין את עצמם לפני שהם מגיעים, לא יותר מדי, למה? כי המון פעמים מה שקורה זה שבן אדם לוקח לו המון זמן להתבשל עם עצמו לפני שהוא מביא את זה לבן הזוג שלו. בעצם אנשים רוצים להיות סגורים על עצמם שזה מה שהם רוצים לפני שהם מביאים את זה לבן הזוג. אני חושבת שזו טעות, כי ברגע שבן אדם סגור על עצמו, כבר אין לו סבלנות, אלא התהליך של בן הזוג, ולכן אני חושבת שאם יש כבר מחשבות כאלה, אז כדאי להעלות אותם עוד בשלב של ההתלבטות, הרבה יותר קל לבן הזוג להכיל התלבטות, מלהכיל משהו נחץ וסגור. Okay? הרבה יותר קל לשמוע שגם לצד הזה יש פחדים, לצד של זה שרוצה לפתוח, וגם הוא מתלבט וגם הוא לא יודע. Okay? שנית, אני ממליצה לאנשים, ופה נכנסת לתקשורת המקרבת, להתחיל להבין את הצרכים שלהם, שמתחת לרצון לפתוח. זאת אומרת, מה זה ייתן להם אם הם יפתחו את המערכת? מה ילקח מהם אם הם לא יפתחו את המערכת? Okay? ועד כמה הדבר הזה מהותי להם? והאם זו הדרך היחידה לקבל איזה מענה? Okay? זאת אומרת, ואז להקשיב, להביא את הצרכים האלה, זה הרבה יותר, עוד פעם, פתיחת מערכת היא בעצם אסטרטגיה. אוקיי? Okay? גם מונוגמיה היא אסטרטגיה במובן הזה. לקבל מענה על כל מיני צרכים. Okay? כשאנחנו okay. מבינים מה הצרכים שלנו, האם המיניות לא עובדת לי, האם אני רוצה סוג מיניות שבת הזוג שלי או בן הזוג שלי לא מוכנים אפילו לבדוק אותם, האם לא עובד לי משהו באינטימיות, האם אני מחפשת להוציא צד אחר שלי שלא מקבל מענה בתוך הזוגיות הזאת ולקחת איזשהו תפקיד אחר. אז הדברים האלה, ככל שהם יותר בהירים, ככה יש יותר אפשרות לשחק איתם. כי יכול להיות שאנחנו נפתח את המערכת בשביל לקבל אותם, ואולי נפתח אותה בצורה א' ולא בצורה ב' כשנבין את זה, ויכול להיות שנוכל ללכת לטיפול ולמצוא לזה מענה בתוך הזוגיות המונוגמית, ויכול להיות שאנחנו בכלל צריכים להתגרש. זאת אומרת, כל האופציות האלה פתוחות, אבל אנחנו צריכים להתחיל להבין על מה אנחנו מחפשים לתת מענה, ואת זה יותר קל גם כן לבן הזוג לקבל, וזה גם איפשהו יותר אותנטי ואמיתי, מאשר פשוט להגיד את הפתרון.
מקסים. מקסים ומדויק, מרגיש לי מדויק מאוד. אילו צרכים באמת הם הצרכים שקשורים לפתיחת מערכת היחסים, וגם לא בטוחה שהגדרנו בדיוק מה זה פתיחה, אבל דרך השאלות אנחנו כנראה נבסס הגדרה, שנבין אותה כולנו יותר. אז מה את מוצאת שהצרכים השכיחים? כי בסך הכל בקליניקה פה אנחנו פוגשים באמת זוגות, שכן מביאים צרכים וכן יודעים להתחיל לחבר מה הם מחפשים, בכלל בעולם, איזה מימוש, איזה משמעות, ולא תמיד הצרכים האלה נענים, אבל לפחות הם מובעים, כן, והם מחובקים. אז מה הם הצרכים שכן גורמים לפתיחת יחסים?
אז אני אביא כמה נפוצים, בסדר? אחד זה חופש, אוקיי? זה אוטונומיה, כלומר, הבן אדם הרבה פעמים בתוך מערכת יחסים מונוגמית מרגיש שאסור לו. זאת אומרת, זה לא בחירה שהוא בחר במונוגמיה בצורה מודעת וזה מה שהוא רוצה לעצמו, אלא פשוט אסור לו משהו אחר. ואם זה המצב, אז אנשים הרבה פעמים רוצים חופש על עצמם, על המיניות שלהם, כאמור, על הגוף שלהם, רגשות להם, שיהיה להם מותר להיות, להרגיש את מה שהם מרגישים ולחוות את זה. דבר צורך נוסף נפוץ הוא תשוקה. לאו דווקא סקס, תשוקה. כן? החוויה הזאת של וואו, אני ממש רוצה, מישהו שאני ממש רוצה לגעת בו, משתוקק לגעת בו, ואני מרגיש שהמישהו הזה משתוקק מאוד לגעת בי, החוויה הזאת של התשוקה היא, או התאהבות, או מה שאנשים מכנים אותו פרפרים, משהו שהרבה מאוד פעמים הולך לאיבוד ברמה מסוימת, לפעמים מאוד ולפעמים קצת, במערכות יחסים ארוכות טווח, אז החוויה הזאת היא מאוד מאוד קשורה לתחושת חיות, ואז אנשים מחפשים את זה. הדבר הבא שהרבה פעמים אנשים מחפשים זה אכן סקס, כלומר, הרבה מאוד פעמים במערכות ארוכות טווח, קורה משהו למיניות, היא מאוד מצטמצמת, אנשים מצמצמים את עצמם לאיזשהו סקריפט מאוד קבוע, מאוד רגיל, מאוד משעמם, יש צד אחד שרוצה, יש צד אחד שלא רוצה, מתחיל סקס מריצוי, כל מיני דברים מהסוג הזה, ואז אנשים מחפשים מיניות, ממש סקס, כאילו. אנשים מחפשים חוויה, להרגיש נחשקים, להרגיש מחוזרים, להרגיש מעניינים, גם זה לפעמים הולך לאיבוד בתוך מערכות יחסים ארוכות טווח. אנשים מחפשים בועה.
בועה?
כן. משהו שהוא מחוץ לחיים הרגילים שלי. זאת אומרת, אם כל הזמן אנחנו חיים בתוך איזה עולם של חובות וצריכים, בעיקר מהרגע שיש ילדים, וצריך כל הזמן אנחנו רצים ממטלה למטלה למטלה, עד שאפילו הבן זוג הופך להיות למטלה. ואפילו לפגוש חברות בערב לפעמים זה הופך להיות מטלה. אז פתאום אני עושה משהו שהוא רק בשבילי. לגמרי. שאני שם לא ספקית כלום, אני רק שם בשביל העונג שלי והנאה שלי והכיף שלי, וזה איזה בועה מנותקת מהעולם הרגיל. אז לפעמים אנשים מחפשים את זה, איזשהו אסקייפ, איזשהו אסקפיזם, מהקשיים של היום יום. אנשים מחפשים שם, כאמור, מיניות אחרת, כאילו גם המיניות שלהם נורא טובה, והקשר נורא טוב עם הפרטנרית, אבל אני רוצה לחקור את עולם ה-BDSM, או נשים, ואני עם גבר, אז אני ארצה לבדוק את האופציה הזאת בעולם גם, לפעמים אנשים מחפשים אותנטיות, לפעמים לאנשים קשה מאוד להיות אותנטיים בתוך הזוגיות בבית, להביא את כל החלקים שלהם, לפעמים יש חלקים שהבן הזוג לא מקבל, אז הם רוצים את זה בחוץ, לפעמים כמו שאמרתי תפקיד, אם אני כל הזמן יוזמת, 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 ובן הזוג שלי נניח כל הזמן אומר, תעשי מה שאת רוצה, את המובילה, את תקני את הכרטיסים לזה, את תחליטי לאן הולכים, ובא לי שמישהו אחר יקח את התפקיד הזה, ואני רוצה לנוח שם ולהיות מובלת, יש כל מיני, כל כך הרבה אפשרויות של למה אנשים רוצים לפתוח את המערכת.
כל נושא כזה זה פתיחה מסוג שונה? זה צלילה לעולם הזה באופן שונה?
לפעמים, כן, אם אנשים מחפשים נניח רק גיוון מיני, אז יכול להיות שהם הלכו לסוג פתיחה שמתעסק רק בסקס, ואין שם איזה סכנה או סכנה להתאהבות ולקשר, עוד קשר היא קטנה או לפרידה, יחסית קטנה. אם הם רוצים לחוות חוויות משותפות ולהרחיב את המיניות שלהם ביחד, אז יכול להיות שהם ילכו לחילופי זוגות או לצירופים או לסדנאות מיניות כאלה יותר למתקדמים לצורך העניין, שגם משחקים שהם מאוד אנשים. אם אנשים מחפשים פשוט חופש, אז הם יכול להיות שהם ירצו משהו מאוד מאוד פתוח. זאת אומרת, יכול להיות שהם ירצו איזה משהו מאוד לא היררכי, ושהם יחליטו לגמרי על עצמם, ושהכל יהיה בדיאלוג עם בן הזוג, אבל שלא יהיה מצב שמישהו אחר מחליט עליי. אז יכול להיות שהם ילכו למשהו מאוד, לאיזושהי קיצוניות בתוך מערכות פתוחות, כמו אנרכיה של מערכות יחסים, או סולופולי, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אז כן.
מתי זה שלב שבו אנחנו, יש לנו קשיים בתוך הקשר הזוגי, וזה הפתרון שלנו, לבוא ולהביא את זה, בוא נפתח את המערכות יחסים.
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שזה לא חייב להיות פתרון למשהו, זאת אומרת, יש אנשים למשל, אם הערך הוא חופש, או הרצון לחוות את החיים במלואם על מה שהם מביאים, אז יכול להיות שאנשים ירצו לחיות באופן פתוח מההתחלה. זאת אומרת, זה לא משהו שחייבים לפתוח, גם את זה צריך להבין. שנית, לפעמים, עשינו עבודה, נניח באנו לטיפול זוגי ומיני, והיינו מטפל אחד ושני ושלישי, וגילינו שוואלה, לא עובד. אבל עדיין יש המון דברים טובים בינינו, ולא באנו לפרק את המערכת על X, חוסר X כלשהו. ומצד שני, אנחנו גם לא רוצים לוותר על הדבר הזה לכל החיים. אז יכול להיות שבמקצב כזה, מערכת פתוחה היא אופציה. אז גם מתוך קושי. זאת אומרת, ברור, תמיד אומרים, הכי טוב לפתוח את המערכת שהקשר הכי חזק, והכי טוב, והכי תשוקתי, והכי מתקשר, והכי מושלם, ואז תפתחו את המערכת, ואז הסיכון שיקרה משהו לקשר הוא נמוך, וזה נכון. אבל בואו, המון אנשים פותחים מתוך חוסר, אוקיי? וזה גם בסדר, עכשיו בעיניי, זאת אומרת, אני כן, כשבאים אליי זוגות במצב של חוסר, זאת אומרת, אולי בואו נראה איפה אתם נמצאים, האם יש לכם מקום לבדוק אם יש אופציה בכלל למלא את החוסר בתוך המערכת, אולי יש להם ואולי אין להם, אולי הם כבר על הקצה ואין להם מקום לזה, אוקיי? אולי קחו בחשבון מה זה עלול לעשות למערכת, אבל יחד עם זאת, זה לא תמיד מפרק את המערכת, לצאת מתוך חוסר. למרות שזאת הקונבנציה, ולפעמים זה ממש מציל את המערכת, או מאפשר לאנשים להישאר משפחה, אוהבת, חמה, גם כשהם מרכיבים מסוימים, שאנחנו תופסים אותם שחייבים להיות בתוך המערכת הזאת, כמו מיניות, יוצאים ממנה. בינינו, גם אתם יודעים, ש-20% מהאנשים חיים בחיים נשואים ללא סקס, נכון? ואתם גם יודעים שרוב השאר חיים עם סקס לא משהו. אז בואו, כאילו, אז עכשיו אנשים שמים את זה על השולחן ואומרים, בסדר, זה המצב, ניסינו, בדקנו, אני בעד לנסות ולבדוק, אבל אם לא, למה לחיות עם חוסר או למה לפרק על זה משפחה? עכשיו, האם יכול להיות שבקצה של זה המשפחה תתפרק? יכול להיות. אבל לפחות
תתפרק. יש סכנה יותר גבוהה שהיא תתפרק בעקבות הפתיחה.
אני חושבת שכשאנשים מגיעים למצב של לפתוח, אז אם הם לא יפתחו, הסכנה לזהה.
אם הן תוכחת.
כן.
כן. זאת אומרת, זה הפיל שבחדר שלא מדברים עליו, אנחנו גם לא מדברים על בגידות, שאנחנו יודעים שזה כן. תופעה רחבה מאוד. כמה אנחנו, אחד ההתלבטויות שאנחנו מתקלים את הזוגות, זה כמה אנחנו מספרים את זה הלאה, לחברים, למשפחה הרחבה, לילדים. איך אנחנו מכניסים את זה? פתאום האמא קמה ויוצאת בשעות הערב, ושואלים אותה לאן, אני הולכת חברה או whatever פעם בשבוע, כאילו...
או שנתקלנו שהילד מתרגם את זה ובטוח שלה, ויש רומן, הוא לרגע לא חושב שזה בהסכמה, או...
טוב, זה אישו, בסדר? בדרך כלל אני אומרת, אנשים צריכים קודם כל לפתור את הקונפליקט הפנימי שלהם סביב זה. זאת אומרת, אם יש להם קונפליקט פנימי, יהיה להם קשה מאוד לתווך את זה הלאה, בצורה משכנעת. ואנשים בדרך כלל על ההתחלה, עוד יש להם הרבה קונפליקטים סביב זה, ובעצמם לא בטוחים שהם רוצים לחיות ככה, הם לא יודעים שזה יעבוד להם או לא יעבוד להם, זה שלב שבו קשה מאוד להעביר את זה, בטח לאנשים כמו ילדים. בשלב שבו אנשים כבר בטוחים שככה הם רוצים לחיות וחיים בטוב, אז יותר קל ללכת ולספר. תראו, לספר זה חרף פיפיות, כן? כי לספר לאנשים מונוגמים, יכול להיות שהם לא יקבלו את התמיכה שהם צריכים למשל. אוקיי, אני באה לחבר מונוגמי ואני מפתח את המערכת, וואי, אני מקנה. מה הוא יגיד לי? תסגרי חזרת המערכת. מה חשבת שיקרה? כאילו, את משחקת באש, אוי ובוי, אף בן אדם לא יכול לעמוד בזה, זה תמיד אמר בגירושי. מכוונות הכי הכי טובות, ולא בטוח זה תומך בי באותו רגע, אם אני רוצה לחיות ככה. אוקיי, מבחינת ילדים, אז ילדים הרבה פעמים באמת מרגישים, או רואים איזה קפיצה של הודעה בוואטסאפ, בבקשה תורידו התראות בוואטסאפ או טלגרם, מה שזה לא יהיה אם אתם בתוך מערכת כזאת, כי ילד ייקח את הטלפון, שחק בקנדי קראש ויגלה דברים שלא צריך לגלות. בכלל, טלפון זה מקום פרטי שיהיה נעול וזה. ואכן בעיה לא לספר להם, כי פתאום משהו משתנה והם מרגישים, והרבה פעמים הם ילכו לכיוון של פחד סביב זה. זאת אומרת, סצנריו הכי מפחיד, שזה יכול להיות בגידה, גירושין, משהו משתנה ואני לא יודע מה קורה שם. מצד שני, אם אנשים עדיין לא מוכנים לצאת מהארון, ואנחנו חודש הגאווה, אז אנחנו מדברים על אנשים שחיים בארון, ונוצר דיסוננס מאוד מעניין, של הרצון להיות כמה שיותר אותנטי בעולם, אבל מול בן הזוג, ולאנשים אחרים שיכול להיות מאוד קרובים אליי, משפחה שלי, חברים טובים שלי, ילדים שלי, בעבודה וכדומה, שם אני בארון. אוקיי? וזה גם מוביל לכל מיני דיסוננס. אבל אם אני מספרת לילדים שלי ואני מבקשת מהם לשמור סוד, זה אפילו עוד יותר גרוע מלא לספר. כי בעצם אני מעבירה להם את הסיפור של אוי ובוי, אנחנו עושים משהו לא בסדר, אנחנו עושים משהו מביש, אסור לכם לספר, ויותר מזה, האחריות על שלמות המשפחה ועל האושר של המשפחה בידיים שלכם, אם חלילה אתם מספרים, מי יודע מה יקרה. בעצם זה המסר שהם מקבלים, וזה עול שאף ילד לא צריך לקחת על עצמו. ולכן זו באמת בעיה. עוד בעיה היא שכשאני מספרת משהו למישהו עליי, במקרה כזה אני מוציאה את בן הזוג שלי מהארון, ולא בטוח שהוא שם. Okay? אז המתח הזה, עד כמה אנחנו יכולים להיות אותנטיים, עד כמה אנחנו יכולים לספר את הדבר הזה בחוץ, כשאנחנו חיים תוך חברה שמאוד שופטת עדיין את דרך החיים הזו, זה לא פשוט.
יש איזה תשלומים גם במעגלים יותר חדים, מקומות עבודה, תדמיות חברתיות, מתוך הניסיון שלך?
יש כמה מחירים פוטנציאליים. הראשון הוא תיוג, פשוט תיוג. כאילו אם אני, מכירים, יש את האפליקציות האלה שאומרות איך אנשים מזהים אתכם בטלפון, אז נניח אני נכנס לאפליקציה כזאת, סתם בשביל לבדוק, שלושת רבעי אנשים קוראים לי משה פוליאמורית. אוקיי? או משה פוליאמורית. כאילו נהייתי מזוהה עם הדבר הזה לחלוטין. במקרה שלי זה גם עוד איכשהו הגיוני, כי אני מדברת על זה, אבל גם אנשים אחרים מקבלים תיוג, ועכשיו מסתכלים עליהם דרך הפריזמה הזאת, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות, זה כמו מישהו שנהרג לו ילד, וכל פעם שאתם פוגשים אותו, הדבר הראשון שאתם חושבים עליו זה אוי, נהרג לו ילד, כן? אז זה כזה, או מישהו שיצא מהארון כהומו, כן? אז כאילו הדבר הראשון שעולה לכם לראש, אתם אומרים אותו, הומו. כאילו, בלי, אתם מנסים להיות אנשים הכי ליברליים והכי זה, אבל אתם מתייגים. אז אנשים לא רוצים את התיוג הזה, וזה ברמה הכי נמוכה, כאילו. זה הכי פחות מפריע, אבל זה גם מפריע. אנשים מתרחקים מהם, מתחילים להקטין אותם, לבייש אותם, לרחל עליהם. לפעמים המשפחה ממש מתרחקת מבני אדם, זאת ההורים, אחיות, חברים, אנשים שזה לוחץ להם על כל מיני מקומות, או מוסרים, או של החוסר שלהם עצמם, קשה להם להתמודד עם הדבר הזה, או פחדים שלהם, ואז הם עלולים להתרחק. ואני אישית מכירה כמה מקרים, אם כבודדים, שאנשים שלמו מחיר גם בעבודה, במו אוזניי שמעתי רעיון כאילו פיטורין, שבו נאמר בפירוש, הבן אדם פוטר על הסיפור הזה.
אז בואו ניקח ונצא מהשחור, ובואו נדבר קצת על הטוב. מה זה כן תורם לנו? דיברת על חופש, דיברת על הרבה דברים שנמצאים שם, אבל מהניסיון שלך, איך אני מתנהל בעולם אחרי שפתחתי את הקשר?
בבית אחד, ואני אוסיף את בית שני, מה קורה לזוגיות הראשונית שלי? כן?
אוקיי. אז עשו מחקר, ושאלו אנשים מונוגמיים ולא מונוגמיים ופוליאמורים, מה המונוגמיה ופוליאמוריה תורמת לכם? כאילו. אז הדבר אחד מעניין שאמרו אנשים במערכות פתוחות שלא נאמר במונוגמיה, לא כי זה לא קיים במונוגמיה, אלא כי אנשים לא תופסים את המונוגמיה כתורמת לזה בהכרח, זה התפתחות עצמית. אוקיי? זאת אומרת, יש משהו בדרך החיים הזאת של הפתיחה, בין היתר כנראה כי זה הולך נגד הנורמות החברתיות, וכי זה מחייב אנשים להתמודד עם פחדים שלהם, חרדת נטישה שמאוד מאוד נפוצה בעולם, עם קנאה, עם כל מיני השוואתיות, חוסר ערך עצמי, שאם אנשים לא עושים שם עבודה, אז הם פשוט מתרסקים. זאת אומרת, זה משהו שאני קוראת לזה, אני משווה את זה, אני אומרת מונוגמיה, מול פוליאמוריה או מערכות פתוחות, זה ככה. במערכות פתוחות לוקחים בן אדם, זורקים אותו לים. עכשיו, או שאתה לומד לשחות, או שאתה טובע. במונוגמיה, אנשים יושבים על החוף, שותים קוקטייל עם מטריה קטנה, מסתכלים עליהם שטובעים שמה, או מנסים איכשהו לשחות, ומבסוטים, כי הם במקום בטוח. אבל, אם האנשים במונוגמיה לא ילמדו לשחות גם כן, הם יגלו שהחול שהם יושבים עליו הוא טובעני. והם טובעים לאט לאט בלי שהם שמים לב.
אני כאן ככה, אוטומטית מרגישה, דווקא מהמקרים שלנו, בניסיון שלנו, ש... הם לא יושבים על החוף, הם הרבה הרבה נכנסים למים, ושם אולי טובעים, ושם אולי מבקשים את הפתאום. זאת אומרת, החיים מזמנים כל הזמן אתגרים.
זה נכון.
הרבה נתקעים ולא יודעים מה לעשות עם זה, ולא מגיעים לטיפולים.
נכון.
כן, והולכים אחורה. אבל את אומרת שבבת אחת, אני כן מתחברת לדימוי השני, שבבת אחת הם נזרקים לכל העושר הזה, אולי זה גם
אושר באמת. וגם אושר, יש שם המון גילוי עצמי. המון המון גילוי עצמי, אנשים מגלים את עצמם מינית, אנשים מגלים את עצמם רגשית, אנשים מגלים בעצמם צדדים שהם לא ידעו שיש בהם, שנרדמו, או שהם בכלל לא ידעו שקיימים בתוך המערכת הקיימת. אז באמת, בקטע של אינדיבידואל, אז אני אחלק את זה, כי אתם חלק לשניים, אז גם אני חלק לשניים. אני חושבת שזה כמעט תמיד תורם לאינדיבידואל, ברמות מאוד משמעותיות, זה לא תמיד תורם לזוגיות שלו.
אוקיי, מה קורה לזוגיות הראשונה?
מאוד תלוי, אוקיי? גם תלוי כמה עבודה אנשים מוכנים לעשות שם, גם על הזוגיות, גם תלוי באיזה מצב הם הגיעו, זאת אומרת, אם הם הגיעו כבר במצב שאין הרבה מה לתקן, אחרי שנות ריצוי מיני, אז אנחנו כבר בבעיה. כי יש שם, מה שקורה הרבה מאוד פעמים, זה שיש שנת אופוריה, אוקיי? שנת אופוריה, היא נפוצה גם במערכות פתוחות וגם בגירושין לצורך העניין, כאילו פתאום אנשים מקבלים אחרי שנים של חוסר את הדבר הזה שהם רצו, והם חווים חיות עוד פעם, ותשוקה ומיניות, ומגלים את עצמם. אוקיי, ואז הדבר הזה גם זולג לתוך הזוגיות הרבה מאוד פעמים בהתחלה. אבל מה שזולג לתוך הזוגיות זה משהו חיצוני. אוקיי, ואם אנשים לא יודעים או לא מסוגלים כבר או לא רוצים להתמיר את זה למשהו פנימי, אז מאוד יכול להיות שהמערכת הקיימת תתרוקן מחלקים מסוימים שאנשים יקבלו רק בחוץ. אז זה קורה הרבה מאוד פעמים כשאנשים לא עושים את העבודה הזאת, או כשכבר מאוחר מדי לעשות את העבודה הזאת בזוגיות הראשית. מנגד, אם הזוגיות טובה, וגם אגב שוב, גם בזוגיות לא טובה, לפעמים הפתיחה ליטרלי מצילה אותה. זאת אומרת, אני מכירה למשל זוג שהם כבר התגרשו. זהו, כבר עברו לגור בבתים שונים, ואז אמרו יאללה בוא ננסה בכל זאת פתיחה, וכאילו כבר עברו הרבה שנים מאז, הזוג כאילו לקנה בו על, על, על מה שהם עברו ומי שהם נהיו ביחד וזה. זאת אומרת, אין פה, אפשר לתת איזה כללי אצבע, אבל זה לא 100% אף פעם לשום כיוון. זאת אומרת, יכולה להיות זוגיות מאוד מאוד טובה שהפתיחה תפרק אותה, ויכולה להיות זוגיות ממש על הקנטינג כבר שהפתיחה תציל אותה. אוקיי? אבל בדרך כלל, ככל שהזוגיות יותר טובה, ככה יותר זה. ואם הזוגיות באמת טובה, והמיניות שוקתית, והדברים האלה, ויש תקשורת מכבדת, אישית, אני חושבת שזה מוסיף החוויה הזאת, שאני מסתובבת בעולם חופשייה, ואם אני נכנסת עכשיו לפאב, אני נמצאת באיזה פסטיבל, ומישהו מתחיל איתי, אז מותר לי, ומי שאני בקשב בעצם רק לעצמי סביב הנושא הזה, אם זה נכון לי או לא נכון לי, משלל סיבות. יכול להיות לא נכון לי, כי זה מטופל שלי בקליניקה, וזה יכול להיות לא נכון לי, כי אני עכשיו עמוסה בחיים שלי, וזה, אין לי זמן לזה, אבל עצם זה שאני זאת שמחליטה על עצמי, אני חושבת שזה, זו חוויה שמעטים חווים אותה בתוך זוגיות.
אז בואי נתחיל עוד לגוון את הגוונים שכבר שמנו. איך זה נקרא? זה סוגים של פתיחה? אם זה רק מיניות? אם זה רק מה שבא לי חד פעמי? מתי זה כבר ממש מערכת מקבילה? עם אולי בית? אולי, לא יודעת, ילדים? או מה הטווח? מה הגבולות?
הטווח נע מ... קודם כל, אם אנחנו מדברים על דרגות חופש, כי זה לא, עוד פעם, כאמור, לא מחויב מציאות, כי מונוגמיה, אין הרבה כאלה, אבל יש מונוגמיות לגמרי חופשיות, שאנשים שם שניהם מבחירה, ולא מתוך איסורים, ולא מתוך פחד, אלא כי זה מה שהם רוצים, אז יכולה להיות מונוגמיה מאוד חופשית, ויכולה להיות פוליאמוריה מאוד לא חופשית, עם הרבה מאוד מגבלות, והרבה מאוד שליטה, והרבה מאוד דרמות, וקנאה, ולא יודעת מה. אבל בגדול, אם אנחנו מדברים על זה כי אנחנו מרחיבים את מה שמותר לאנשים, אז החל מאנשים שהולכים כאמור לאיזה סדנאות מיניות, או משהו כזה, שהם יכולים להיות מאוד מונוגמיים, אבל זה כבר על הגבול, כי יש שם עוד אנשים שמיניים לידם, או שהם משחקים בתוך הסדנה במיניות עם אנשים אחרים, אז זה מאוד מאוד תחום, ומונחה, דרך משהו שמכונה Don't Ask, Don't Tell, זאת אומרת, מותר לנו להיות עם אחרים, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הידיעה, דרך... מונוגמיש, שזה מותר לנו מדי פעם, פעם ב, זה לא אורך חיים שלנו, אבל אם אני עכשיו בווגאס, קרה משהו בווגאס, אני יכול לדבר על זה. אוקיי? אז כמו זה מונוגמיש, דרך חילופי זוגות, או צירופים, דרך זוגיות שהיא פתוחה לסקס בלבד עם אנשים אחרים, אבל אם מתחילים רגשות, אז צריך לחתוך, דרך פוליאמוריות לסוגיהן השונים, היררכית, לא היררכית, שזה כבר מערכות יחסים נוספות, ודרך משהו שמכונה אנרכיה של מערכות יחסים, ששם אנשים באמת לא רוצים היררכיה. כן? אנרכיה זה מקום שבו אין היררכיה מובנית, שבו יכולה להיות היררכיה אורגנית, כן? אני מעדיפה להיות איתך עכשיו, ולא עם מישהו אחר, אבל מחר אולי זה יכול להשתנות, ואני לא אתחיל להגיד, לזחק אותה, כאילו, אתה בן זוג ראשי שלי, כי אתה כבר...
שאין עדיפות גם לזוגיות הבסיסית.
אין עדיפות לכלום, אין עדיפות לרומנטיקה, על פני א-רומנטיקה, זאת אומרת לצורך העניין, אם יש לי עכשיו איזה חבר אפלטוני של 30 שנה, יכול להיות שיותר משמעותי לי מבן זוג רומנטי, או הורות משותפת יותר משמעותית לי מזוגיות רומנטית, וזה גם אין עדיפות מובנית לשום דבר. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד אורגני וכרגע, כאילו מה שנכון לי לעכשיו.
אוקיי.
אז בא לי לשאול ולהפוך את הכיוון שאנחנו מסתכלים, כי עד אחר נצנצו לי אורות אדומים בקשר מונוגמי, שבגינו מתחילים לחשוב על זה, ולא טוב, וזה אין מענה הצרכים, אורות אדומים כאלה. איזה אורות אדומים אנחנו שמים על מערכת שכן נפתחה, וכבר יש אורות אדומים שלא טוב שם? איזה
כלים? אוקיי. אז קודם כל יש אור אדום, הוא לא קנאה, קנאה זה בסדר, זה עוד רגש, זה לא שכשצופטים אותנו אנחנו לא מצטפטים פוליאמורים, בסדר, אנחנו מקנים, הכל בסדר, נבהלים, הכל טוב, העניין הוא שאנחנו מסכימים לעבוד עם הרגש הזה, אבל אם יש בן אדם שלא עובד עם הרגש הזה, אם הוא מקנה ובהתפרצות קנאה וזעם, הוא אומר דברים לא מכבדים, הוא פועל בצורה בעייתית, מקלל, אולי מרביץ, אולי עושה משהו מהסוג הזה, כמובן יש פה בעיה קשה, אם הבן אדם מגיע לרמות סבל של, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא ישן, הוא לא מצליח להתרכז בעבודה, צריך לבדוק מה קורה שם. לפעמים יש אביוז שמתחפש לפוליאמוריה, זאת אומרת, אנשים שהם בעצם נרקסיסטים, פסיכופטים, whatever it is, שבעצם מנצלים את הסיפור הזה, ואת העובדה שאנשים לא מבינים עדיין איך חיים בתוך זה בצורה, הם שומעים, אפשר להגיד חופש, את המילה חופש, אפשר להגיד אני אחראי על עצמי ומישהו אחר לא מחליט עליי, אז אני שם זין על כולם, ואני גם מביא אידיאולוגיה נורא נורא יפה, בשביל להצדיק את זה שאני לא שם זין על אף אחד. אוקיי? ואז אנשים בצד יכולים להתבלבל ולהגיד אולי ככה פוליאמוריה אמורה להתנהל, אוקיי? ואז ליפול לתוך המלכודת הזאת יותר בקלות ממה שהם היו נופלים במונוגמיה, כי איך מונוגמיה אמורה להיות, אנחנו פחות או יותר יודעים. אוקיי? ופה זה משהו עדיין לא מוכר, ואז אנשים יכולים ליפול שם טרף לאביוז.
תחת המותר לי והבא לי תאפשרו לי, או אני מאפשר לעצמי בלי לראות את האחר, זה מה שאת אומרת בעצם.
כן, כאילו, ואז, ובאמת, האמת היא שמערכות פתוחות זה משהו שצריך לעשות אותו עם הרבה אחריות והרבה רגישות, וזה איזשהו תהליך, וגם משהו שאנשים צריכים להבין, כי לצאת מתוך עולם מונוגמי, שבו בסופו של דבר אנחנו, הוא בנוי מאוד על, גם על, מצד אחד על איסורים, וגם אנחנו שמים המון ערך עצמי שלנו, על מיניות, והמון מהערך העצמי שלנו, על איך את בן הזוג רואה אותי ורק אותי, ועל הבלעדיות המינית והרגשית, ולצאת מהמרחב הזה, למרחב שמאפשר עוד אנשים, זה לא משהו שבדרך כלל אפשר לקפוץ אליו קפיצת ראש, שזה קפיצה קוונטית, אלא שיש איזשהו תהליך שאנשים צריכים לעשות, באיזושהי הדרגתיות, שהנפש שלנו יכולה להכיל. והרבה מאוד פעמים דרך איזשהו, באמת בעזרת ליווי או טיפול, וכיוון שרוב האנושות פצועה, אז הפתיחת המערכת לוחצת על הפצעים האלה מאוד מאוד, בעיקר על כל החוויה הזאת של אני לא מספיק, משהו דפוק בי, משהו בי לא בסדר, כאילו, שזו ממילא חוויה שאנחנו מסתובבים איתה, אבל המסגרת המונוגמית, החיצונית, מאפשרת לאנשים להתחפש להיקשרות יחסית בטוחה. ואז כשהמסגרת הזאת נפתחת, הם מגלים שהם בעצם חרדתיים, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ואין משהו חיצוני שמגן עליהם יותר.
כן, גם זה יכול לאבד את מהמידת התקשרות בכלל, שאנחנו מחפשים בקשר הזוגי. זאת אומרת, שבקשר זוגי בסיסי, אנחנו מחפשים שם את הדמות התקשרות, והרגע שאנחנו פותחים אותה, יכול להיות שהיא תבוא בכלל מגורם חיצוני, מהזוגיות המקבילה, או מכמה גורמים, כן. אחד הנושאים שנזרקו פה לאורך כל ההתחלה, ובוא ניגע בזה קצת, נאחד לו מקום, זה הקינה הזאת. כמה אנחנו מספרים, כמה משתפים, כמה משבחים, כמה... אני יודע שאין את זה, זאת אומרת, ברור שכל זוג לוקח את זה למקום שנוח לו, וכמה אני עובד עם זה, אבל ברמה האנושית שהבת זוג שלי יוצאת, איך הוא היה במיטה, יותר טוב ממני, פחות טוב ממני, איך היא מרגישה, אולי היא תעזוב אותי מחר, הפחד נכנס לתוך המראה, סיפור הזה, איך מתמודדים עם זה?
תראה, אז דרך אחת להתמודד עם זה, היא באמת לעבוד על הערך העצמי בטיפול. Okay? זאת אומרת, אנשים שערך העצמי שלהם נמוך, יהיה להם מאוד מאוד קשה במערכת יחסים פתוחה. יהיה להם קשה בכל מערכת, אבל מערכת פתוחה יהיה להם עוד יותר קשה. כי היא ממש לוחצת על האזור הזה. ככל שאדם, הערך העצמי שלו גבוה, ככה הוא א', פוחד פחות שיעזבו אותו, כי הוא חושב שהוא ממש שווה ובסדר.
מציעה, כן.
כן, וגם, אבל אמיתי כזה, לא שופוני כלפי חוץ. הוא באמת בטוח בערך שלו, וקשה לו להאמין כאילו ש... אינטשו אותו, ושנית, גם אם כן, הוא יודע שהוא יסתדר בעולם, זאת אומרת, הוא לא מפחד מהלבד, הדבר הזה, אחד הדברים שהכי חשובים שאני עובדת עם זוגות שבאים אליי לפתוח, זה לבדוק אם הם יכולים להתגרש, אוקיי? כי אם הם לא יכולים להתגרש, הם מכניסים את עצמם עכשיו ללופ בלתי נסבל, ויש לי זוגות כאלה שכבר שלוש שנים באו אליי, אחרי שלוש שנים שהם בטיפול, ארבע שנים שהם בטיפול, אחד רוצה לפתוח, אחד לא רוצה, שניהם לא מוכנים לחשוב על פרידה בשום דרך, והם בתוך מלכוד בלתי נסבל שבו אם הם עושים מה שטוב לאחד, אז השני נורא סובל והפוך, אבל אין שום יציאה מהדבר הזה. Okay? Yeah. אז אנשים צריכים לדעת שהם יכולים לשרוד לבד, ואפילו שיהיה להם טוב לבד. ברגע שהם יודעים את זה, הכל נהיה הרבה יותר פשוט. אבל שוב, קנאה היא בדרך כלל כמעט תמיד, היא סיפור של חרדת נטישה ואימה מהדבר הזה, והמון המון עניין של ערך עצמי. אז אם עובדים על שני המקומות האלה של לבד ושל ערך עצמי, מקנים פחות. לא אומר לא מקנים. אוקיי, עכשיו כמה מדברים ומשתפים, כמו שאמרת, זה מאוד מאוד אישי, אבל מה שאני ממליצה לאנשים זה לא לשתף את התנוחות שעשינו גודל הזין וכל הדברים מהסוג הזה, אלא לשתף את מה גיליתי עליי. אוקיי? או מה קשה לי. או כאילו, הסיפור הזה של האינטימיות, כן, כמו שאנחנו אומרים, אני חושבת שזאת לא המקור באמת של המילה, into me see, כאילו שתראה מי אני, שאני אהיה חשופה בפניך, הוא בין היתר, אני עושה פה תהליך מאוד מועט של גילוי עצמי, איך אני יכולה להביא אליך את זה, את מה שגיליתי עליי.
כן, כן.
ואז זה יכול לתרום מאוד למערכת הראשונית, נכון. ולמינים שלה להתגלות מחדש, כן. ואפשר לסגור אז, ולחקוק את
זה. או שלא. איפה לא? תראי, מה האידיאל בשבילי, וזה המקום שאני מרגישה שאני נמצאת בו היום, זה שאני יכולה לנוע בין המצבים. אוקיי? כי אני יודעת שאני יכולה להיות היום במונוגמיה חופשית, כלומר, זאת החלטה שלי תהיה אם אני אהיה מונוגמי, ואני יכולה לצאת משם, ואני יכולה לאפשר לבין הזוג שלי להיות מונוגמי ולהיות לא מונוגמי. אז ברגע שכל אלה הם אפשרויות, אז אני יכולה לנוע בין המצבים, בלי שזה יהיה אישו. אם אנחנו רוצים להיות עכשיו מונוגמים, גם עד סוף חיינו, אנחנו נהיה, אבל לא כי אסור, אלא פשוט כי זה מה שבא לנו. ואם למישהו מאיתנו זה ישתנה, אז מותר, והצד השני יודע שהוא יכול להתמודד עם זה. אוקיי? אז כאילו, בעיניי, כאילו, כשמגיעים למקום הזה, זה שלמות.
עוד מילה, עוד מקום שאותי, הוא אומר, בוא נתבונן עליו, זה נושא של הבטיחות והבריאות, המקום הזה, כן קונדום, לא קונדום, כן גמירה בפנים או בחוץ,
אני לא יודע,
לעשות בדיקות, כמה בדיקות לעשות.
אז כן, אז כמובן יש מחלות מין, אין מה לעשות, זה החלק הלא כיפי, הסיבור זה נכון גם לאנשים מונוגמיים שהם לא בתוך מערכת, או רווקים, או גרושים, זאת אומרת, אותו רעיון. אז כמה דברים. ראשית, כמובן, כן קונדום, עד שעושים בדיקות, או גם אני מזכירה שלא רק מחלות מין, יש גם הריון עד גיל מסוים לפחות. אז את הדברים האלה כדאי לקחת בחשבון. אז כמובן, כן קונדום. לפעמים, אם נמצאת נניח עם מישהו אחד שאין לו עכשיו בת זוג נוספת, אז יכול להיות שאנחנו נעבור למה שמכונה fluid bonding, בשיחה משותפת. צריך גם להבין שלפעמים קונדום הוא לא רק קונדום, זאת אומרת, הוא לא רק, לפעמים הוא סמלי, כן? לפעמים זה כאילו איזה משהו שחוצץ עדיין, שכאילו...
כן.
אבל כן, בגדול, לגבי הבטיחות של הבריאות, אז יש קונדומים, קונדומים לא מגנים מכל מחלות המין, צריך לקחת את זה בחשבון, ולכן, גם לעשות בדיקות תקופתיות, בדרך כלל מומלץ פעם בחצי שנה, אבל תלוי מהמצב, אם לא היה אף אחד, אז לא צריך לרוץ, ואם היו עכשיו הרבה, אז אולי כדאי לעשות קצת קודם. בקהילה של יחסים פתוחים, ובקהילות של מיניות מקודשת, טנטר וכדומה, מקובל לעשות שיח על הנושא הזה. זאת אומרת, להגיד, האם יש לי מחלות מין, אם כן, האם הן פעילות או לא פעילות, לא נבהלים כל כך מהרפס או דברים כאלה, שיש ממילא לרוב האוכלוסייה, אבל בודקים שזה כרגע לא פעיל. מדברים על, מסתכלים, כן? אם יש פתאום גרד, פיצעון לא מוכר, הפרשות מוזרות, אז לא עושים סקס, הולכים לבדוק את הנושא הזה קודם אצל הרופא, ואם הכל בסדר, חוזרים לעשות סקס. זאת אומרת, צריך לשים לזה לב. מה כן ידוע לפי מחקרים, שאנשים במערכות פתוחות יותר מודעים לזה, גם יותר מאנשים מונוגמים מסתבר, זאת אומרת, גם אנשים מונוגמים רווקים, לא רק אלה שהם בזוגיות, יש הרבה פחות מודעות לסיפור הזה של מחלות מין, אנשים חושבים שיש רק את איידס, כאילו, לא, בכלל לא מודעים לזה שיש מחלות שעוברות גם עם קונדום, אז זה מה שצריך לדעת, אנשים האלה יותר מודעים, ולכן במובן מסוים הם מוגנים בערך כמו אנשים מונוגמים, אוקיי? זאת אומרת, אין הבדל זה, גם כי יש לא מעט בגידות בתוך מערכות מונוגמיות, ובוגדים, אני חושבת שאם אתה כבר הולך עד הסוף, ואתה כבר עובר על כל מיני ערכים שלך, אז בשביל הנאה ועונג, אז אתה גם תוריד קונדום, כאילו, כמה עכשיו הקטע, אוקיי? וגם, והצד השני לא מודע, אז לפעמים אנשים מגלים בגידה, לפי זה שהם חטפו מחלת מין.
נכון, פתאום זה מפוצץ את העניין. אז השעון מתקתק, ואנחנו אוטוטו מגיעים לסיום, ואנחנו רוצים לשאול אותך...
רגע, דקה לפני עוד שניונת, ברשותך.
אוקיי.
האם מספיק הבהרנו, דווקא אני שואלת אותך, לא אנחנו, לתחושתך, למי זה לא מתאים? או מתי זה לא מתאים?
תראי, לא דיברנו על זה בכלל דעתי, אבל בגדול...
לא, אבל הבן אדם כדאי שיהיה
כן.
יציג, מכיר את עצמו ולא מפחד להתגרש, שמת את זה כאינדיקציה ואהבתי אותה.
כן, זה. אז גם זה, כמובן, כמה שיותר... שוב, זה לא אומר שאי אפשר לצאת עם ערך עצמי בינוני לפתוח, אבל אז אנשים יצטרכו לעשות עבודה שם כנראה. בגדול, אם המערכת ממש לא טובה ועל קרי תרנגולת, וזה רגע לפני הגירושין, שוב, לפעמים זה יכול לעבוד, אבל רוב הפעמים זה לא יעבוד. אם אנשים יודעים שהם בעצם רוצים להתגרש, אבל הם מפחדים מזה, והם פותחים כאילו מין כזה, אולי נצליח בכל זאת, עוד פעם, לפעמים זה יעבוד, רוב הפעמים זה לא יעבוד. אם אנשים מזניחים את המערכת כשהם פותחים, ואומרים, פה זה בטוח, אבל עכשיו צריך את כל האנרגיה להשקיע בחוץ, אז יכול להיות שזה יפרק את המערכת. כשיש בן אדם אחד שמאוד רוצה לפתוח, ובן אדם אחר שבשום פנים לא רוצה לפתוח, יכול להיות שזה יפרק את המערכת. משהו כזה, אני חושבת. אנשים מאוד טראומטיים. אנשים עם פוסט-טראומה. בין אם היא בעיקר מתמשכת מורכבת, כן, פגיעות מיניות בילדות, פוסט-טראומה צבאית מתמשכת, יכולים לחיות מערכות פתוחות, אני מכירה כמה כאלה, אבל זה הרבה יותר מאתגר בשבילם. Yeah. אנשים עם תפיסת עולם, עם הקשרות חרדתית, יהיה להם יותר קשה בתוך מערכת פתוחה. מצד אחד הם צריכים את זה, כן, כי אז יש להם כמה בני זוג, וזה כאילו קצת פחות מפחיד, אבל כל אחד שנוטש זה אישו, ולאפשר לאחר הרבה יותר קשה. זאת אומרת, זה מין כזה, פוליגמיה עובדת להם טוב לאנשים האלה.
כן, אז בוא נחזור אלייך. כתבת ספר על הנושא הזה.
נכון, חיות פתוח.
במה שאת חוזה, לאן אנחנו הולכים במקום הזה? על מה ייכתב הספר הבא שלך על הנושא הזה? איך את רואה את זה, את העתיד הזה?
כמו כל טרנד.
את העתיד שלך.
תעופי.
העתיד שלי או העתיד של החברה?
גם וגם.
אוקיי, בעתיד של החברה אני צופה שזה כמו כל טרנד, שכאילו מביא גאולה. אז יהיו יותר ויותר אנשים שיעופו על הדבר הזה, ואז כיוון שזה יהיה הרבה מאוד אנשים, אז חלק גדול מהאנשים לא יתאים לדרך החיים הזאת, ולא ידע איך להתמודד איתה, ולכן נחווה אכזבה. ואז אנחנו נחווה ריאקציה מסוימת לתוך מונוגמיה, אבל אני מקווה שאולי הריאקציה תהיה, אתם יודעים, זה כמו הגל, כן, סינתזה, תזה, אנטי תזה, סינתזה, אוקיי? אז זה הגל או קאנטן, איפה לא זוכר? לא משנה. אתם מתבלבלת ביניהם משום מה. בכל מקרה, אז יש עכשיו תגובה למונוגמיה, זה מערכות פתוחות למיניהם, זה איזו תקווה של אולי אפשר אחרת, אולי אפשר לחבר ביחד ביטחון וחופש, ולא רק לוותר על החופש בשם ביטחון. כנראה תהיה תגובת נגד, גם קורית כבר תגובת נגד שמרנית, באופן כללי, לליברליות וכדומה, אז אני מניחה שגם בבית הזה תהיה איזו תגובת נגד, ואני מקווה שתהיה בסוף איזושהי סינתזה, שתאפשר לאנשים למצוא איזושהי דרך, אבל אתם יודעים, אני חושבת שבסוף הסינתזה תהיה, אין מה לעשות, אנשים צריכים, יש ברוסית איזה משפט, שנשמע כמובן הרבה יותר טוב ברוסית, אבל אני אנסה לתרגם אותו לעברית, לו הנאורים יכלו, ולו הזקנה הייתה, כאילו, לו הנאורים היו יודעים, ולו הזקנה הייתה יכולה, אוקיי? אז כאילו, אנשים צריכים, הנאורים, הם יצטרכו לעבור דרך כל מיני משברים, דרך כל מיני ניסיונות והתנסויות, עד שהם יגלו מה נכון להם. אני לא חושבת שאפשר למנוע את זה, אני לא חושבת שאפשר לחסוך לאנשים את התהליך הזה. כאילו, הם יצטרכו לעשות אותו בעצמם, הם יצטרכו להיחוות, הם יצטרכו לצאת נגד החברה, לחזור לחברה, לא יודעת מה, עד שהם ימצאו את הדרך שלהם. מה שאני מקווה, זה שבכל זאת החברה תהיה מספיק פתוחה להתנסויות ולאפשרויות, ולאנשים יהיה יותר מקום לקשב עצמי בתוך הדבר הזה.
אוקיי. Okay. עכשיו לזווית האישית.
בזווית האישית אני מבסוטית.
כאילו עוד 10 שנים אותו דבר?
אני חושבת. ואני חושבת שגם אם לא, אז אני פתוחה למה מה שהעולם יביא. זאת אומרת, הוא מביא כל מיני דברים, כן? אני מקווה שהוא יביא בני את הדברים טובים. וזה גם מסקרן. לא, אני לא יודעת אם אני עוד 10 שנים. אני לא חותמת על כלום. אני לא נציגה של, כאילו אני מוכרת כגורו וכהנת גדולה של פוליאמוריה ועוד כל מיני שמות מגילים כאלה שאני מאוד לא מתחברת אליהם, אבל אני ממש מרגישה שכבר הרבה מאוד שנים אני לא מביאה לשיח פוליאמוריה או דרך חיים מסוימת, אלא איך מתנהלים בתוך מערכת, ואיך מערכת יכולה, איך אני יכולה להיות מי שאני בעולם.
יפה, אז כאן אנחנו ממש מתחברים.
חברים הרבה דברים בתוך
כן, העניין. כן, של התפתחות, של אחריות, של להיות אונר על החיים שלך, ועל הזוגיות שלך, ולתת ביטוי לכל הצרכים הללו, אז אנחנו בהחלט...
זה נקודה טובה חברים. לסיים, כן.
זה מאוד מעניין.
תודה רבה לך, מה שאני
אומר. תודה רבה לכם.
ניפגש בשמחות.
אינשאללה.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין, טימיות, בשיח ומגע. קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 054-9765-29.